קודם כל אני מתנצל על האיחור, אני תמיד משתדל שלא לאחר, אבל יש לפעמים אונסים, הייתי עסוק בדבר המצווה ונסגר בלו הדבורים כך שאיחרתי במספר דקות. היום אנחנו עוסקים באחד הסוגיות הרחבות, העמוקות בשעת. סוגיה שבפנים שונות ממנה כבר עסקנו בעבר, והיום נעסוק באופן מפורט באחד היסודות החשובים בסוגיה של שליחו של אדם כמויסוי. בפרשת השבוע בשחיטת קורבן פסח אנחנו עומדים ושחטו אויסוי כל קהל עדת ישראל. הפסוק הזה הוא אחד משלושת המקורות שמהם למדנו בראש פרק בייס בקדישן את דין השליחוס הכלולי. חזר שואלים וכי כולם שויכתם הלויינו שויכת אלו אחד אלו מכאן ששליחוי של אדם כמו יצוי. ובתשובת הריבש סמן ריש חוף חס יש הערה מעניינת של הריבש. הריבש אומר שמשתי המקורות הראשונים שמהם חזר מביאים ולומדים את דין השליחס בראש פרק בייסיק אדישן, המקור הראשון ושולח ושילחו שכתוב אצל גיירשן, והמקור השני כן תרימו גם אתם, פסוק שכתוב בפרוש אסטרימה. אומר הריבש, משני המקורות האלה ידענו רק שיש דין שליחוס, אבל עדיין לא ידענו ששליחו של אדם כמו יסוי. את היסוד הנוסף הזה ששליחו של אדם כמו יסוי למדנו אך ורק מן הפסוק הזה, ושוחטו רויסי כל קהל עדת ישראל. לא כולם שוחטים, אלא אחד, ויאף אותי כן בלישנה דקרו, בלשון הפסוק כתוב, ושוחטו רויסי כל קהל עדת ישראל. מכאן למדנו, לא רק שהשליחות מועילה, שיש לה תוקף, אלא גם ששליחו היא של אדם כמו יסוי. ואנחנו היום בשיעור, לא נוכל למצות באופן כללי את הסוגיה של שליחס, נצטרך ללמוד שנה סוגיה זו כדי להתחיל למצות אותה, אבל ננסה לפחות להבין מה הגדר המסוים של שליחה של אדם כמו יסוי. כיצד היה נראה שליחה שאיננו כמו יסוי? מה היו גדריה? ומה התווסף על ידי הלימוד הזה של ושחתו יסוי? שרק ממנו, אומר הריבש, למדנו לא רק ששליחו יש בה תוקף, אלא גם ששליחו של אדם כמו יסוי. אז בתחילת דברינו נעסוק קצת במהלך, מהלך יסודי בגדר השליחס שהוא מנת חלקם של רבים מגדולי הדורות האחרונים, גדולי מרביצי תוירי ראש הישיבה של מאת השנים האחרונות, שכמעט כל אחד מהם אמר את אותם הדברים, כל אחד בסגנוני וכל הנחולים הולכים על הים. ודרך השמואל של רבו רחבה בקידוש נפסן הניו טס הוא מביא את היסוד הזה בשם רבי צלפונה בשם, והוא מקשר את היסוד הזה עם דברים ששמע מרבו הגדול רב חיים בריסקר, רב מאיר שמחה בפרק בייס משלוחין, רב יוסף אנגל בסימן הראשון בספר לקח טויב. ומי שהביא את היסוד הזה לידי מיצוי ולידי חדות מכל אלה שלפניו הוא רב שמן בשער יושר בשער זיין פרק זיין פרק חס. אנחנו נוסיף נופח ביסוד הזה משום שכל אדם מדבר בסגנוני ובלשון שחנן אותו מי שנתן פה לאדם הקודש ברוך הוא. אומר השמן שיש שני דינים שונים ביסוד גדר השליחס. יש שליחוס לחלוי, כאשר אדם עושה שליח לעשות קניין קדישן גיירשן הפרושס תרומה ושאר דברים שמושתתים על גדר הבעלות. בשליחוס של חלויס, גדר השליחוס ביסוד היו מסירת כוח, הצלת סמכות. יש שליחוס במעשים, מעשים שאין בהם חידוש עינים, מעשים כמו מצווס ועברס. כבר יחדנו פעם בעבר שיעור מיוחד לסוגיה של שליחוס במצווס. באילו מצוות יש דין שליחוס, באילו מצוות אדם לא יכול לצאת ידי חובתו על ידי שליח. אבל בכל אופן, יש גדר שליחוס במצווה, יש גדר שליחוס בעבירס, בשלוש פנים. קודם כל לשם היה זוקן, יש שליח לדבר עבירס, והוא היום לשליחו יצא הרגש הנפש המשולי החייר. אף לדידן, לשיטת בית סבב שלוחי כמו יצא שאין שליח לדבר עבירס, אבל יש עבירות מסוימות שבהן התועלת המחדשת שיש לי החדבר הזה. דהיינו, מעילה, פסיכה ומחירה, ושליח יסעד בפקדוין. אפילו בכל שאר העבירה, יש אופנים שבהם יש לי החדבר הזה. והאופנים האלה, שתיים הן. או כאשר השליח איננו בחיוב, וכך למדנו בבבמציא יהודו מנבייז, או כאשר השליח הוא שויגג, לפי שתסטויסס בבבקמה עין טס. כלול הישב דובו, גדר הפליחס אנחנו מוצאים בשתי תחומים. בקניונים והדומה להם, מה שאנחנו קוראים גדרי החלויס, במעשים שעל ידם אדם מחל דינים ומחדש גדרים חדשים בבעלות, או בגדר מעשים, במצוות ועבירת. אומר שמן ואומרים רבים כמותו, שכאשר אדם ממנה פליח, לעשות חלויס, קניין וכדומה, יש כאן הצלת סמכות ומסירת כוח, כאשר הוא עושה שליח לעשות מעשים. מצריס ועבירס, יש כאן גדר של ייחוס המעשים, יודה אריכת. אני רוצה להוסיף הגדרה שאני רגיל להשתמש בה בסוגיה הזו, כאשר מדובר בשליחת לחלויס, השליח פועל למען משלחו. כאשר מדובר בשליחת ומצוות ועבירת, המשלח פועל על ידי שליחו. וזה ממצא את ההבדל בין שני הגדורים בהבנות של רב שמן, של רב חיים, של רבי צלפנה ושל רבים מגדוי למרבית שעתר בדוירס ואחרינם. אז בתחילת המחשב חשבתי שאולי זה גם פשט וריבס, הריבס היה מן הראשונים. מגדוי לתלמידו של הרן, אולי זה כוונות של הריבש. אולי הגדר המסוים ששליחו של אדם כמו איסוי ניתן לומר אך ורק כאשר מדובר בשליחו של התייחסות של מעשים, של יודה אריכת, שרק בו השליח נחשב כמו המשלח, כלי ביד היוצא, גרזן ביד המחצה, והמשלח פועל על ידי יודה אריכת דידי על ידי השליח. אולי זה ממצא את ההגדרה של שליחה של אדם כמו איסוי, אבל כאשר מדובר בשליחה של העצנת כוח וסמכות, השליח לא אמור להיות כמו המשלח. השליח הוא עצמאי, הוא קיבל כוח מהמשלח לפעול למענו, אבל הוא לא אמור להיות כמו המשלח. אז אולי זה הגדר של שליחה של אדם כמו איסוי. עצם דברי הריבש, אף על פי שהריבש לא מדגיש זאת, אבל החייל הדברים מתיישבים כמין חוימו בסוגיס הגמורה. כי כאשר חזל בגמורה מפרשם את המשנה הראשונה בפרק בי של קדישן, הוא איש מקדש בוי ובשלוחו, הוא איש מקדש אסבור בשליחו, וחזל שואלים שליחס מנולון, מנעים לנו שיש מושג של שליחס, קודם כל מביאים ושולח בשלחו. הפסוק שמרבה דין שליחס וגרשן. חזל אומרים אי אפשר ללמוד כל עצר כולו מגרשן משום מה לגרש שכן יש לבעל כוחוי? אז חזל מביא מקור נוסף, כן תרימו גם אתם, מכאן שאדם יכול להפריש תקומה תרים לשליח. חזל שואלים, אבל אי אפשר ללמוד מתקומה משום מה לתקומה שכן יש לנו במחשבה. ורק בשלב השלישי, כאשר חזל מביאים את הפסוק של פרשת השבוע ושחתו אויסוי, שם אומר רבי יהושע בן לוי, או שמה רבי יהושע בן קורחו, אני זוכר שזה אפס על רבי יהושע. לא זוכר איזה רבי יהושע, אבל בגמור כתוב שאומר רבי יהושע בן קורחה, מניין ששליחו של אדם כמו איסוי ושחטו איש כל כלל אדם ששכואל. עד לשלב הזה אנחנו לא מוצאים בגמור את הביטוי שליחו של אדם כמו איסוי, אלא שליחו סמנולון. אז מאוד מדויק מה שהריבש אומר. בשתי המקורות הראשונים לא כתוב בגמור את הניסוח, את הלושון, את ההגדרה של שליחס של אדם כמו איסוי, אלא שליחס מנולון. רק כאשר אנחנו מביאים את הפסוק של בשחת ואיסוי, שם כתוב מניין של שליחס של אדם כמו איסוי. אז רבוי סי, אולי הדברים ממש משתלבים ומתיישבים על הלב. גרשן זה חלויס, ספוס את המסמאיסוי זה חלויס, ולכן להם לא כתוב שליחס של אדם כמו איסוי. רק בשוחת ואיסוי, זה לא חלוי, זה מצווה. ולכן, רק בגדר המסוים הזו של שליחס, שליחס של ייחוד המעשים של השליח למשל חוי, שבגדר הזה השליח מתפרש כהשלחה, כיוד הריכת של המשלח, כאן מתחדש לנו ששליחוי של אדם כמו איסוי. כך חשבתי בראשית המחשוב הרבה ישראל, וקודם כל פרק זמן, חלק בשיעור הזה אני רוצה להמשיך לטייל לפי הדרך שזה עשה פיתחנו בגדר של שליחוי של עולם כמו ישראל בעקבות גדולי עולם שסיימתי בשמם. שתי סוגיות יסודיות בדיני השליחס נבאר בקיצור לפי היסוד התנאו. כולנו יודעים מהחווי השעת שאין שליחס לחלק שויטה וקוטן. בדברי הראשונים יש שלוש טעמים מדוע אין שליחס בחלק שויטה וקוטן. משום קוצר הזמן לא נרחיב בכל דברי הראשונים ונתרכז בשיטת הרמב״ם בלבד. מדוע אין שליחס בחלק שויטה וקוטן, כותב הרמב״ם בשתי מקומות. בהלכה שלוחין פרק בית הלכה בית בספר הקניין, כותב הרמב״ם שאין שליח לחרש שויטה וקוטן. מי שאינו בן דעת והן חרש שויטה וקוטן אינו נעשים שלוחים ולא עושים שליח. חרש שויטה וקוטן שאיננו בדעת לא יכול לעמוד משני עברי המצרה של שליחת. אינו נעשים ולא עושים שליח. אחד קוטן ויחד קטנו, משום שאינם ברי דעת. כך כותב הרמב״ם במקום נוסף בפרק ג' הלוך י' ז' מהלכס אישוס. הרמב״ם חוזר על הדברים. בהלכס שלוחן כמובן הוא לא מתייחס לשליחות והלכה מסוימת, משום זה הלכס שליחן. אז הרמב״ם כותב טעם כלי בכל סוגי השליחויות, אינם נעשים שליח ואינם עושים שליח. בפרק ג' הלוך י' ז' מאישוס הרמב״ם מתייחס באופן ספציפי לשליח לקידישין, וכאן כותב הרמב״ם הכל פשרים לשליחות חוץ לחרש שויטה וקוטן לפי שאינון בני דעת. מכל דברי הרמב״ם בגיטן חוף ומדבייז על המשנה שחרש שויטה וקוטן לא יכולים להיות שליח, לא הלוך את הגט, וגמול הכתוב שם לפי שאינון בני דעת. ובעקבות דברי חזל אלה כתב הרמב״ם פעמיים כפי שראינו שהטעם שחרש שויטה וקוטן לא יכולים לעשות או להיות שליח משום שאינו מרי דעת. ואחרינם מתקשים עד למאוד ליישב את דברי הרמב״ם מדברים שהוא כותב בפרק ווב על אוכטס מלכס גיושין. כאן כותב הרמב״ם יש לי שולעת השליח קבולה לקבלו גיטו, וקטנו אינו עושה שליח קבולה מפני ששליח קבולה תורך עדים ואין מעידים על הקוטן. מדוע רק כאן הרמב״ם כותב פעם אחר? בכלל פלא מניין הרמב״ם לקח את הטעם הזה, וזה דורש עריכות בפני עצמה. למה אין מעידן על הקוטן? מובן לנו למה אין מעידן על הקוטן כשצריך לדון אותו, כי קוטן איננו בא חיובה ואיננו בא רעונשין. אבל כאשר העדות על הקוטן חיונית לגבי הלכה שנוגעת לגדולים, מה זה ההלכה הזו שאין מעידן על הקוטן? כאשר הדין איננו על הקוטן, אבל חשוב לנו לדעת על פעולתה ועל מעשיו, למה אין מעידן על הקוטן? אבל זו סוגיה בפני עצמה. אבל שאלתנו, מדוע כאן לא כותב הרמב״ם? מפני שאינו בר דעת, כפי שהרמב״ם כותב בשתי מקומות אחרים. אז אם נקבל את המהלך של האחרונים הנ"ל, שיש שני גדרים שונים בשליחס, יש שליחס של מסירת כוח כאשר מדובר בשליח לקניונים ושאר גדרי חלוי, ויש שליחס של יודה ריכטה כאשר מדובר במייסם באלמה. איזה סוג שליחס זה שליח קבולה של גט? האם זה מסיר אף כוח? לכאורה לא. האישה בגירושין לא מפעילה שום כוח. היא לא צריכה לעשות דבר. לא צריך בכלל את דעתה. הוא איש שמתגרש את בעל כוחו. ולכן האישה לא צריכה להציל כוח וסמכות למישהו לפעול בשמה, כאשר גם כשהיא מתגרשת בעצמה היא לא מפעילה שום כוח ושום סמכות. היא מתגרשת בעל כוחו. אלא שצריך קבולת הגט. צריך מה יצא קבולת? הגט יגיע לה או לרשותו. אז השליחות הזו דומה לשליחה של מצווה זוורת. שליח על מייסה. לא שליח לפעול לעשות חלויס בשם הבעלם, כי האישו היא משתתפת לגמרי סבילה, לגמרי פסיבית בגרשין. היא לא מפעילה שום כוח והיא מתגרשת בעל כוחו. אז אולי נאמר שרק בגרש של מסירת כוח והצלת סמכות יש דין שצריך להיות בעל דעת. הרי זה מעין גדר הקניין ביסיידוי. מה האלף בייס של קניין? מה עושה אדם בקניין? הוא נותן או מקבל נכס? בשליחות זה לא נכס שהוא נותן או מקבל, אבל הוא מעציל או נעצל בכוח. הוא מקבל כוח של בעלות, ולכן גם לתת או לקבל כוח מסוים צריך להיות בר דעת. אבל השליחות של יהודה אריכטר אולי זה גדר מציאותי גרידה, שאדם לא צריך להיות בר דעת למנות שליח לעשות מייסים. ולפי זה הדברים מתיישבים כמין חיים, אבל בשתי המקומות כאשר הרמב"ם מדבר על שליח לקידושים, לגירושין מצד הבעל, שליח לקניונים, מפני שאינם ברי דעת, אבל שליח קבלה בגט, האישה לא צריכה לדעת לקבל את הגט, אז לא צריך גם דעת למנות שליח. כאן זה שליח של מייסר. אולי כאן אין טעם של לפי שאינם בני דעת. אני ציינתי שהמקור של הרמב"ם שרק בר דעת יכול להיות או לעשות שליח, ומה גמור בקידושין דף חוף, שם מדובר בשליח להילוך, שליח של הבעל, בשליחות של מסירת כוח צריך להיות בר דעת, ולא בשליחות שכל כולו רק ייחוס של מעשים כיודה אריך. סוגיה נוספת שמתיישבת לפי דרכנו, כל מי שעסק בסוגיה של שליחות יודע על המחלוקת הגדולה בין הטור והרמב״ם. כאשר אדם ממנה שליח ונשתת המשלח לפני שהשליח הספיק לבצע ולמלא את שליחותו. הטור כותב באבן ועזר סמקוף חוף א', שאם נשתת המשלח, אז מסה השליח אינו כלום, והגט שהשליח מסר בטל ומבוטל מעיקרו. זה הלשון של הטור, אינו כלום. הרמב״ם בפרק בית הלוחות עזבוב מגרושן כותב שאם נשתת המשלח והשליח מסר את הגט, הגט פוסול. והבית יויסב ואבן ואיזה סקוף חוף א' מדייק, אם הרמב״ם כותב הגט פסול, אז הוא פסול רק מדרבונן, משום שהרמב״ם כותב בהלכות גרושן שבכל מקום בספר הזה שכתוב הגט בוטו, זה בטל מן התורה. כאשר אני כותב שהגט פסול, זה פסול רק מדרבונן. אם כן, מדייק הבית יוסף שיש כאן מחלוקת גדולה בין הרמב״ם והטור. הרמב״ם כותב הגט פסול, משמע רק מדרבונן, מנסה להגט כשר. הטור כותב אינו כלום, הלשון הזה ודאי משתמע שאפילו מנסה לא בטל. והבית יוסף אומר שנחלקו בכך הרמב״ם והטור בעקבות הבית יוסף הפי חודש, בעקבתם הקצויס החויסן הידוע בקוף פחס יפקות מבייז, כל האחרונים לדורותיהם הניחו שנחלקו הרמב״ם והטור בהלכה זו. רב מאיר שמחה בפרק בית משלוחן אומר בביאור הדברים שהרמב״ם והטור נחלקו בשתי הגדרים הנ"ל. רב מאיר שמחה לא כרב שמעון, שרב שמעון אומר ששתי הגדרים משם שבערבוביה שתיהם נכונים, זה במעשים וזה בקניונים. רב מאיר שמחה רוצה לומר שהטור והרמב״ם נחלקו כיצד אנחנו מפרשים את היסוד של שליחות. הרמב״ם נוקט ששליחה זה מסירת כוח, ולכן גם אם השליח נשתת זה לא מפריע לשליח, השליח עדיין יכול לפעול, השליח קיבל כוח, הוא בעל המייסה, הוא המגרש. אלה שגרשים חלים על האישוס של המשליח, אבל המגרש הוא השליח, הוא קיבל כוח וסמכות והוא מבצע את המייסה, ולכן גם אם נשתת המשליח, מה בכך? עדיין יש אישוס, והשליח הוא עצמאי, הוא מפעיל את כוחו כדי לגרש. אבל הטור נוקט שכל גדר השליח זה רק יהודה אריכטר, כפי שאני הגדרתי מקודם, המשלח פועל על ידי שליחו, שויטן לא יכול לפעול לא בעצמו ולא על ידי שליחו. כן, בתחום הזה יש לי, אני הקוטן אופר ואיפה אנוכי אל מול הדרס גוינוי של קצוי סחוישן, אבל מה לעשות, כל אחד יכול ללמוד רק עם הראש שלו, הוא לא יכול ללמוד עם ראש של זולתו. אז צויס החוישן כותב לפי דרכו של הרמב״ם שכל הדין של אין גט לאחר מיסה זה לא משום שהשליח לא יכול לפעול, אלא משום שכבר אין במלך פעול, אין בעלות, אין אישס, הכל בטל ומבוטל, הוא לא יכול. במילים אחרות, הקצויס אומר שאם שליח קיבל גט למסור לאישה ובינתיים מת הבעל, הוא לא יכול לגרש אותה, כי אי אפשר לגרש אלמנה, אי אפשר לגרש אישה שכבר אין לה בעל. במילים אחרות, השליח הוא עדיין שליח, אבל אין לו מה לעשות עם שליחותו, כי אי אפשר לגרש אלמנה. ואני תמה על דברי הקצועיס, משום שמאותה הסיבה שהאישה אלמנה, גם השליח הוא אלמן, לא מאשתו, אבל מה המשלח שלו. כשם שאדם שמת, ידענו שלא ייתכן שהוא שם ואשתו כאן, משום שכיוון שמת לא בבוא בוטל מן הוולם, אז איך ייתכן שהוא שם והשליח שלו כאן, כשם ששוב אין לו אישה ואין לו קניין, אין לו גם שליח. למה כל דבר אין לו ושליח עדיין יש לו? זה לא מתיישב על ליבי. ולכן פשוט בעיניי שכאשר הוא מת, הכל בטל, גם השליח שלו נפקה. אבל כאשר הוא נשתת, הוא קיים. הבעלות שלו קיימת, האישות שלו קיימת. ולכן, במאה 25 מסביר שהרמב״ם נוקט ששליח הזה מסיר את כוח. השליח הוא עצמאי לפעול. ולכן גם כשמת המשולח מנתו אלא הגט כשר. אבל הטור נוקט שיש כאן יודע ריכטר. מכל הגדולות, אני משום מה אוהב את הגדולה שלי, אבל זה טבעי, כל אחד אוהב את קנייניו ואת הדברים שלו. הטור נוקט שהמשלח פועל על ידי שליחו, שויטו לא יכול לפעול. הרמב״ם נוקט שהשליח פועל למען משלחו, אפשר לפעול גם למען שויטו, למה לא? מה? אין מניעה מעשייה כזו. הכל פונם רבו יצאי. אולי חשוב לציין, ידיעת נכבודויס, אחד החזנישים המדהימים ביותר, החזניש באבן וזר, סימן פי בוב עוד היי. כאשר החזניש מביא את המחלוקת הזו בין הרמב״ם והטור ודברי הפויסקים לדעת לסיים, החזניש בליבו הגדול מכריע והוא אומר, לא ייתכן שהשליחות תהיה קיימת אחרי שנשתת המשלח. לא משום שיש לו ראיות ברורות מן השף, אלא משום שכך יוצא לו לחזניש. אבל ברמב״ם כתוב הגט פסול, כותב שם החזניש משפט מדהים, אין לבנות הלוכה על תבע אחת. ואולי יש בזה תורת סויפו, אין לבנות הלוכה על תבע אחת. אם ידידי תעליה הייתי שואל מי כתב את התבע הזו, אני חשבתי שאפשר לבנות אוילמס על תבע של הרמב״ם. החזניש כותב, אין לבנות הלוכה על תבע אחת. תמי אני, הרמב״ם בעצמו כותב שבכל מקום שאני כותב גט פוסול זה פסול מדרבונון, גט בוטול זה בוטול מן התוירה. איך אפשר לכתוב גט פסול ביותר מתאיבו אחת? אני לא יודע. אם אי אפשר לבנו את הלוך על תאיבו אחת, אז איך כותבים גט פוסול ביותר מתאיבו אחת? זה תמיד תאיבו אחת, אבל כך כותב החזוניש. אני ציינתי כמה פעמים כבר בדרכו של החזוניש, שכאשר החזוניש מכריע מסבורת, הוא בעצמו כותב פעמיים, באבן איזה סימניים, ביורדי הסימניים ובאבן או איזה סימן מן בייז, לגבי הריטבו בריביס, כותב שם החזניש, מוטב לנו לדחוק בלושן הראשונים כדי להעמיד את הדובר על תיקונוי. כמובן צריך לדעת מתי, מה זה על תיקונוי ומה דוחק שאפשר לדחוק בדברי הראשונים, אבל כאן החזניש כותב, הוא לא מקבל את הדיוק הזה ברמב״ם. אין לבנות הלוך על תיבה אחת ופשיטו לי שגט בטל מן התוירה. והחידוש הוא לא רק ההנחה שאין לבנות הלוך על תיבה אחת, אלא ככה הבינה ביסי יוסף, הפי חודש, קצוי סחוישן, כל בדיוק הדיוק, כולם. אף אחד לא פיקפק על המשמעות הדרורה בדברי הרמב״ם שגט פסול שזה פוסל מדרבונון, והחזוניש לא מקבל את זה. הכל פונם רבו יפי. אבל יש איו גדול בדברי התור. כאשר הטור כותב את ההלכה הזו באבן ואיזה סמקוף חוף אלך, הלושן של הטור, אם אדם עשה שליח ואמר לו, כסויב ותן גט לאשתי, או כסבו ותנו גט לאשתי. והפי ששואל, למה הטור מדבר על שליחות כפולה של כסיבה ונסינה, ומה יהיה הדין אם הבעל הספיק בעצמו לכתוב את הגט? הוא אמר לשליח רק, תן גט לאשתי ונשתתו. ולכן הפי שאומר, שצורך לא אימא בדברי התור, כסבו אוי תנו. לאו דווקא כסבו ותנו. חבי שמואל ברסמן, קוף חוף א', כותב לא, שהתור כותב בדווקא כסבו ותנו. כסבו אוי תנו, אם השליחות הייתה רק על נסין את הגט, אז התור יודע לדברי הרמב״ם שהגט כושר מן התורה. ורבקי ואיגר תמי על הבי שמור, והוא מצדיק את הפרישה. מה בין כסיבה לנסינה? היינו הך, בשניהם צריך שליחת. מה בין זה לזה? לדעתנו, אני רואה טעם גדול בשיטת סבי שמור, וצריך ללמוד את התור כפשוטו, ולא כרבקי ואיגר והפרישה. משום שהשליחה של נסינה סגת זה שליחה של חלוי. נסינה סגת מפקיעה קניין, מפקיעה אישוס. כסידס הגט זה מייסה בעלמה. עדיין לא חל שום דבר על ידי כסידס הגט. זה דין התוירה, זה כל סבלה. הבעל צריך לכתוב, הוא צריך לכתוב לשמו. כסידס הגט זה שליחה של יהודה הריכטר. אז כאשר כל השליחה זה רק על מסירת כוח, יכול להיות שהטור יודע לדברי הרמב״ם שכוח של השליח לא נזכה על ידי שנשתת המשלח. אבל מכיוון שהשליחות מתייחסת גם לכסידס הגט, וזה השליחה של יהודה הריכטר, זה השליחה שבו המשלח פועל על ידי שליחוי, אם נשתת המשלח אז השליחות בטלה, ולכן התור כותב שאלה זו רק כאשר הוא אמר כסבו. מה זה קשור? גט זה מייסה, זה לא חלוי. לא כל דבר שמוגדר כמייסה בסוגיה שלא יוסף דיברם, אבל מייסה בהכרח הוא חלוי בגדורים של שליף. מה זה קשור לרב מאיר? אידה וחסים אבל זה לא רב מאיר, זה הבאי.
כן, ודאי, אבל זה לא רב,
זה לא קשור כלל. אידה וחסים אבל זה לא התפקיד העיקרי של האידן. זה דין צדדי לגמרי. זה לא עיקר הגדר של עדה חסינה. עדה חסינה משווה להשתורה. יש דין נוסף שהוא מחלוק את סמרוע, אם העדים גם זוכים לבעל השטר. הכל פורם לבוא איתי. אז שתי סוגיות מרכזיות בגדר השליחס ביארנו לפי דרך אחרון המנהל. אבל אני הזדעתי, תמיד התקשיתי בעיקר דברי האחרון המנהל. אז שנות בחלותי הצעירות. ואני הזדעתי, אי אפשר כלל לא אמר שיש שני גדורים חלוקים ביסודם בדין השליח. משום שכל סברה וכל מהלך וכל מרוחה וכל הלומדס שנאמר, קודם כל צריך להתיישב בסוגיס הגמור, שם הכל מתחיל. וכאשר אנחנו עומדים רש פרק בייס לקידושין, אנחנו רואים שחזל נביאים שלוש מקורות, וחזל אומרים מפורשות שדי היה במקור אחד. ויכולנו ללמוד דין השליחס בתור כל התורה כולה מגרשן, אילולי הפרחה מעל הגרשן שכן ישנו בלכוח. יכולנו ללמוד כל דיני השליחס נבשוח תוויסוי, אילולי שחולין מקודשים לא יגמרינן. מדוע הגמורה לא אומרת, ואנחנו לא מוצאים באחד מן הראשונים שיאמר שצריך שתי מקורות ושני גדורים. ושוח תוויסוי כל קהל ידעת ישראל, שם מדובר במצווה, ומשם אנחנו לומדים את הגדר של יהודה הריכטר, אבל לא נוכל ללמוד מסירת כוח מיהודה הריכטר, לא מדובר בשני גדורים, ולכן צריך גם את בשולח ושילחו. מכאן נלמד את הגדר של האצלת סמכות. איך נוכל ללמוד זה מזה אם מדובר בשני גדורים חלוקים ושונים מיסודם? ובכל סוגי סגמורה לא מילצה זה פשיטה. וברור כשמת, ששלושת הסברות האלה, מה לגייש שכן ישנו בכוח, מה לתחומה שכן ישנו במחשובה, מה לפסח, חילון מקוד שבו יגמרינן. אין כאן סברות של לומדס ביסוד הגדורים, זה פרחס על בניין אב, כל השאף מלא, בגדר של פרח על בניין אב, כאשר אנחנו רוצים ללמוד דבר מדבר, יש גדר של פרח, אם יש חידוש, אז אי אפשר ללמוד ממנו. אבל ביסוידה של גובר יכולנו ללמוד גרשן משחיתת הפסח, ויכולנו ללמוד שחיתת הפסח מגרשן, ובהכרח שהגדר של שליחס קודם כל מושתת על יסוד אחד שמשותף בכל עניוני השליחס. אין כאן גדורים חלוקים ביסודם. מודה אני, כפי שאני אצביע בהמשך הדברים, שיש הלכות שונות של שליחס ולאו בחוד המחסה מחסינן להי. יש גדורים שחלוקים באופנם ובפרטי הלכויסיהם בשליחס, אבל אי אפשר לומר שיש שני גדורים חלוקים ביסוידום, משום שאם יש שני גדורים חלוקים ביסוידום לא נוכל ללמוד זה מזה, ובכל סוגי סנמור מבוא על ההדיה שאילולי הפרחס שיש יכולנו ללמוד פסח מגרשים, יכולנו ללמוד גרשים מפסח, ודי היה באחד משלושת המקורות הנעל לדעת ששליחס של אדם כמו ישר בכל מקום. גם מה שרציתי לומר בדברי הריבש, שהגדר של כמויסוי מתייחס ליודע הריכטר, למייסים, כמו שחיתס הפסח, ובחלוי, לא שייך לומר כמויסוי, כי שליח לבצע הקניונים לא צריך להיות כמו המשלח. הוא עומד במקומו, הוא קיבל כוח, אבל הוא לא כמו המשלח, הוא לא הופך להיות יודע הריכטר. אף על פי שזה מתיישב כמין חיימר בעיקר הסוגיה, אבל זה לא עומד במבחן כאשר אנחנו מתרחבים בסוגיות אחרות בשעס. כי בשלוש סוגיות לפחות בשעס אנחנו מוצאים גם על חלויס את הגדר ששליחו של אודם כמו יסוי. כדי שנמם ג' יש מחלויקת בין רב ורב שלו, כאשר אדם עשה שליח לקדיש אישו, האם שליח נעשה עד או אין שליח נעשה עד. רב אומר שליח נעשה עד, הוא יכול להעיד על מה יצא כדי שהוא ביצע. וכי למה לא? הוא לא נוגע בדובר, הוא לא הבעל, זה לא נוגע אליו, סך הכל הוא לא שייך לעניין. הוא השליח, לכן רב אומר שליח נעשה עד. רב שלו אומר אין שליח נעשה עד. כיוון דאמר אמר שליחוי של אדם כמויסוי הווה לי כגופי. כאן מדובר בשליח לקדישן, שליח שעושה חלוי. ורב שאלה אומר, ואגב, הלוכי כרב שאלה, שליחו של אדם כמויסוי הווה לי כגופי, ואדם לא יכול להעיד על עצמו. הרי לן, וגם בשליחת בחלוי, אומרים שליחו של אדם כמויסוי. ובנדור המים בייז, שם יש מחלוקת בין רבי יוסף ורב יאשי. האם בעל יכול לעשות שליח להופר נדרי אשתוי? רבי יונסון אומר לא, שזה לסך הכל, אישו יפירנו, אישו יקימנו, הוא ולא אחר. רבי אשי אומר, אולי אני מחליף את המן דאום אז, כיוון דאום אמר שליחו של אדם כמויסוי בכל מקום, גם פה הוא יכול לעשות שליח. הפורס נדלום זה חלוי, ויפו פיקן, אמרו חזל, שליחו של אדם כמויסוי. ובבו ומציא יצא בגבור, שם אנחנו לומדים את הסוגיה של שאל בביילים, שפותר את השואל מחיוב אונסן. ויש שבויה בגמורה, כאשר אדם השיל פרה ואמר לפועל שלו, או לשליח שלו, הישאל אימו, האם השליח הוא כמו המשלח, שליחו של אדם כמו יצא וזה לפסט שלו בביילים, או לא? הרי מקור שלישי. ומשום כך, אי אפשר לומר שזה הגדר של כמויסוי שאנחנו מוצאים בבשוח תווייסוי, הדין של יודע הריכטר. להדיע אנחנו רואים בסוגיות רבות בשעת, שחזל משתמשים בגדר של שליחו של אדם כמויסוי גם כאשר מדובר בקניונים, ובגדורים של חלויס ולא רק במצוות ועבירס ומעשן ביהלמה. ולכן גם הדרך שרצינו לומר בריבש, שזה הדין המיוחד של כמויסוי, איננו עומד במבחנה ביקורת. הרב המנק, אינני יודע למה אתה מתרם עליי. אני לא בא לחלוק על הריבש, אני דוחה את הפירוש אמרתי בדברי הריבש. רצינו לומר שהגרס של כמויסוי זה אך ורק בגרס של יודע הריכטר לפי רב שמן, שבו השליח צריך להיות כמו המשלח והמעשים שלו מתייחסים למשלח. אבל בשליחה של קניונים לא שייך לומר כמו יסוי, כי זה סוג אחר של שליחה, זה מטיל את כוח. אז אתה אומר דבר אחר. זה תשאיר בשבילי לומר חידוש נוסף. אבל זה לא מה שאמרנו בדברי הריבה. כן, ודאי, הוא השמח. אחרי שהוא מפרש את הרמב״ם והטור, הוא עובר לפרש כך את הגמור, את המחלוקת בין רב ורב שאלו. הכל כמו עם רבו יצאי. אז אולי נחלוק לגמרי על היסוד של האחרון המנהל, ונסיק מתוך עצם הסוגיה שאין שני דינים בשליחס. יש דין אחד בשליחס, והתורה מחדשת בו לפי כללי. שאדם יכול לעשות מעשים שהוא נדרש או לא נדרש לעשות על ידי תוירה. כל המעשים של תוירה אדם יכול לעשות על ידי שליח ושליח של אדם כמויסוי. אבל בכל זאת אני חושב שיש הכרח לומר שגדר השליחס לאו בחוד המחסה מחסינן לי. ובהכרח שיש גדורים חלוקים. אני רק אומר שהם לא חלוקים ביסוד גדרום, אבל ודאי שהם חלוקים באופנם ובפרוטדינום. וכאן אני שואל שתי שאלות שכבר שאלתי פעמים רבות בפני לא יודעים. שתי השאלות מתייחסים לשיטה שמאי הזוקן, גויים על השליח היצאי הרגש הנפש חייב, שם היה זוכן נוקט שיש שליח לדבר הווירה רבו יצאי אותו נבל אותו רוצח שעשה שליח לרוג את הנפש אילו הייתי פושע הייתי נותן לו עצה אתה שלחת שליח לרוג את הנפש למה לך לקחת על עצמך חייב ויסס בייסן איך שהשליח יוצא לדרכו תיקח שתי אנשים ותאמר להם שליח שעשיתי יבטל הוא שהרי למדנו ברש פרק השולח בגיטין דף למד גימל שאדם יכול לבטל שליח שלו בפניו ואם אדם שלח שליח לגרש את אשתוי ואחר כך לקח שני ידים ומסע המודעה לפניהם שליח שלחתי בטלו אז השליחות בטלה והגט איננו תקף התקן רבן גמליאל הזוקן שלא יהיו עושים כן משום תיקן רואי לו מה שליח לא ידע שהוא בוטל האישה לא תדע שהגט שניתן בידה חספה בעלמרו והיא תנצה ובני הממזרים אז התקן רבן גמליאל שלא יהיו עושים כן אבל עדיין יכול לבטל שליח שלא בפונו וכי נכון הדבר שמי ששולח שליח להרוג את הנפש יכול לבטל אותו שלא בפניו ולהפיל את כל התיק הזה, את כל האחריות על השליח, אין הדבר מתיישב על הלב. שאלה נוספת. בגיטין סמך בוב למדנו, יש שם משנה, מי שהיו מושלח בבויור, אותו אדם מסכן, צועק ממעמקים, ממעמקי הבור, כל השומע קולי יכתוב גט לאשתי, הוא לא רוצה להשאיר אישה עגונה. הרי אילו קויצנם ונויצנם. הפייסס מדייקים שם, משמע, שיהיה פה פי שהמשלח לא יחד אדם מסוים ומינה אותו לשליחו, אלא מינוי כללי, כל השם היה כללי, השליחות תקיפה. והפייסס שואלים מן הדורים, שם למדנו שאסור לאדם שמוד על הנועם החווי רואי להנות אותו על ידי ביצוע שליחות. ויהיה פה פי כן, מותר למשלח לומר באופן כללי כל הרויצה יפרנס את אשתי או את פלוני אפילו מי שמודע נוע ממנו הוא מותר לו לפרנס אותה הרי שכל הרויצה איננו מתפרש כמינוי של שליחות ויש שני תירוצים בתויסס תירוץ אחד מחלק בין לשון ללשון כל השומע קוילי זו שליחות תקיפה כל הרויצה איננו שליחות וההבדל הוא הבדל מאוד פשוט כי כל השומע קוילי בכל זאת יש ייחוד מקצת אנשים כשרים, אלה ששמעו את קולו, האחרים מוצאים מן הכלל, אז זה שליחות כשרה. אבל כשאומר כל הרויצה, כל אדם בעולם, אם הוא ירצה, הוא כלול בלשון הזה, ולכן זה לא שליחות. זה תירוץ אחד בתויסס, תירוץ נוסף, שרב מן הראשון הם נוקטים, שאין הבדל בין הלשון הראשון, אלא בין דין לדין. שליחות לגב עמוד אל הנוע, זה רק שליח פרטי, אישי. שליחות תקיפה לגבי גיילישן זה גם מינוי כלולי אפילו כל הרויצה ואני חוזר לשם היה זוקן מטורף יעמוד בכיכר העיר עם רמקול ויצעק כל הרויצה ירויגס פלוני ומישהו הרג אותו האם אנחנו נתבע את הכרוז לדין ונאמר הפויצס אומרים בגיטין סמכרוב שכל הרויצה זה שליחת אתה אמרת כל הרויצה להרג פלוני ירגנו אז אתה חייב מיסה שיטה בעיני שיהיה נדור או כן אז בהכלח צריך לחלק בין דין לדין כאשר מדובר במסיר את כוח בהצלת סמכות אז גם לשון כללי די בו סוף כל סוף הוא הציל מסמכותו הוא אפשר לכל הרויצה לפעול בשמו אבל כאשר מדובר בצייר רגית הנפש ביודע אריכת לא יתכן שיהיה לאדם מיליון ידיים כאשר מדובר ביודע ריכטר, בשליחה של עולם כמייסוי, כפי שרצינו לומר מקודם, אז צריך לשליחות אישית, צריך שפלוני יהיה צליח, שפלוני ילך משום שביקשתי ממנו, משום שהוא רוצה לעשות את רצוני, ולא די במינוי כללי. ומצד שני, כאשר הצלתי כוח, אני יכול לבטל את הצלת הכוח, אני יכול לקחת בחזרה את כוחי ללא ידיעת השליח. אבל כאשר מדובר במציא של שליחת, אז כל זמן שפלוני פועל בשמך והוא לא יודע שחזרת בך אתה נושא באחריות אז הוא השליח שלך אבל מכיוון שאמרנו שלא ייתכן שגדרי השליחת חלוקים ביסוידום שהרי אם כן איך נלמוד זה מזה טוב איך לא אמר אני ידעתי שהגדע היסודי של שליחת הוא דומה בכל דין והתואר המחדש את דין כללי של שליחת של אדם כמו יסוי ויאף על פי כן בפרטי הרחיסיים יש בין דין לדין כאשר מדובר בפי הסכניונים אז השליח לא צריך להיות שליח שפועל משום שהמשליח שלח אותו, אלא די בכך שהוא פועל בשמו. יש שליחס שבעיקרה היא שליחס מציאותית, כאשר המשליח שולח שליח לעשות מצווה בשמו או לעבור עבדה בשמו. יש שליח לעשות קניונים שעיקרו, כפי שאמרנו מקודם, האפשרה ונתינת רשות לשליח לפעול בשם השלחוי. אלא שאין שני הגדורים חלוקים ביסוידום, כפי שמשתמע בדברי האחרונים הנ"ל. אבל עדיין אנחנו צריכים להסביר את דברי הריב"ש. אז מה זה שליחוי של אדם כמויסוי? וכיצד היינו מבינים שליחוס? אילולי שידענו ובשוך תיויסוי ששליחוי של אדם כמויסוי. כמדומני שפשע דובו כך הוא, רק שתי מקומות בשעס אנחנו מוצאים לא רק לשון שליחה של אדם כמויסוי, אלא דין מהותי שנוגע למושג של שליחה של אדם כמויסוי. מקור אחד, קדישן מ"ג, שם יש מחלוקת רב ורב שאלה, עם שליח נעשה את. ורב שאלה אומר מפורשות, כיוון, זה אומר מה שליחה של אדם כמויסוי, אבל הכי גופי. המקור השני, זה בו מציע צד הגבול, כאשר יש בויה בגמורה, מי שהזכיר או השאיל פרה והשאיל או הזכיר שליחו אמו, האם זה נחשב שאלה בבעלם? גם שם אומרים חזל שמו, כיוון דו אומר מה השליחה של אדם כמויסוי, זה נחשב שאלה בבעלם. ומשום שתי הסוגיות האלה אומר אני כך, אילו לאיזה שוחטו איזה כל קהל הדס ישראל, היינו אומרים ששליחות מועילה אך ורק לגבי כיפות העניין שעליו נעשה שליח, ולא לגבי עניינים נלווים זדניים הקשורים לעניין הזה. למשל, זה שיטת רב, אדם אתה שליח לקדש את האישו, השליחות מצטמצמת לתקיפותם של הקידושים האלה. הקידושים תקיפים וקשרים משום ששליחות של אדם כמו איסוי. אבל כאשר אנחנו שואלים אם שליח נעשה עד, אז לגבי דין העדס, השליח הוא כמלוצה אחרת, כגברה אחרנה, כאדם אחר. הוא אמנם בציית הקדישן, אבל לא למען עצמו. הוא לא מעיד על עצמו, הוא מעיד על הקדושן, הוא לא שייך לעניין. רב שאלה אומר, לא. אילו התורה מלמדת אותנו רק שהשליחות מועילה, אז רב היה צודק. אבל כיוון דו ממש, השליחה של אודם, כמו ישויה ולי כגופי, לא רק לגבי תקיפותם של הקדושים, אלא גם לגבי דיני עדות, הוא נחשב כמו המקדש, הוא לא יכול להעיד על עצמו, אבל כגופי, ואותו דבר בבו ומציע צד גבור. אילולי שליחה של אדם כמו ישראלינו אומרים, שמי ששלח את השליח שלו לעבוד, הוא זה שיקבל את השכר ולא השליח, כי זה מהות השליחות. אבל לגבי שאלה בבעלם, שיחשב כאילו בעל הפרה נשאיל את עצמו ויהיה פטור של שאלה בבעלה, מה פתאום? אבל כיוון דאו ממש ריחו של אדם כמו ישראל הווה לי כגופי, לא רק לגבי עצם העניין שהשליחות בנויה עליו, מתייחסת אליו, גם לגבי הלכות צדדיות ונלוות שקשורים לעניין הזה, וזה הבויה של שאלה בבעלה. וזה מה שהתחדש בשליחו של אדם כמו ישראל, יסוד שחזל מוציאים מלישנה דקו, וכי כולם שויכתם, אבל יהיינו שויכת אלו אחד, אלו מכאן ששליחוי של אדם כמו איסוי ונמצו. שכמו איסוי ולא כמו איסוי, לא מתייחסים לסוגים שונים של שליחות. כי אין סוגים חלוקים ביסודם בגדרי השליחות. אלא גדר של כמו איסוי זה תוספת על עצם דין השליחות. אילולי דשוחתו איסוי, היינו אומרים, שכל הגדר של שליחס מתייחס רק לתקיפות המעשים של השליח בסביבתי על המעמד משלחו. אבל הוא לא נחשב כעצם המשלח לגבי הלכות נלוות שנוגעים לעניין, שנובעים מן העניין. אבל אחרי שידענו ששליחו של אדם כמו איסוי, עד כדי כך, שהתורה אומרת ושוחטו איסוי, כאשר אדם אחד שוחט ולא רבים, מכאן למדנו שכגופי הוא, ולכן אין שליח נעשה עד, לכן זה חשב שאלה בבעלים, גם לגבי הלכות נלוות שאינם עצם העניין ותקיפותו, של גדע השליח. זה מעבר לגבול. גם אם אני לא יודע איפה הגבול, זה מעבר לגבול. אין לי כוח להיכנס לפרטי פרטים. שאלתכם, השאלה שלכם במקומה, אבל אני חושב שכל אחד יוכל למצוא את הגבול. הבה נחזור למשנה בברכות למד דלת. הרבה פעמים אמרתי, שליחו של אדם כמויסה, כפי שראינו היום בשיעור, מופיע הרבה פעמים בגמורה. אבל במשנה, הלשון הזה מופיע פעם אחת בכל השנה. וזה בברכות למד דלת עמוד בייס. הרבה פעמים אני רגיל לומר שבמקום היחידי שכתוב שליחו של אדם כמויסה במשנה, זה בעצם לא שליחס. אבל בסוגיה של שמי הכהן כבר דיברנו פעמים רבות. בברכות למד דלת עמוד בייס כתוב, שליח ציבור שטעה, סימן רע לשולחו, מפני ששלוחו של אדם כמו ישראל. והמשנה הזו מתיישבת כמנחו עם אלפי דרכנו. כי אילולי שליחו של אדם כמו ישראל, היינו אומרים די בכך שהשליח ציבור יכול להוציא אחרים. אבל לגבי הסגולה שבדבר, מה פתאום שסימן רע לשולחו? השליח ציבור יכול להוציא אחרים, די בכך. אבל כיוון שאמרו שליחו של אדם כמו ישראל, הבה לי כגופי, אז אם השליח ציבור טעה, סימן רע לשולחו. חזלו היו אומרים את היסוד הזה, אילולי שליחו של אדם כמו ישראל. רבי, אני זוכר עוד מקור אחד שבו כתוב שליחו של אדם כמו ישראל. אבל זה ממש מעניין לעניין, שלא לגמרי בו ישראל הוא עניין. והמקור הזה הוא במדרש תנחומה. מדרש תנחומה בפרשת ויגש, פסק זיין, אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, הוי מכבדין את המצוות שהם שלוחי ושליחוי של אדם כמו ישראל. וכל המכבד את המצוות, כאילו כיבדתם אותי. כך אומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כך כתוב בפרשת ויגש במדרש, הוי מכבדין את המצוות, מכבדין את המצוות, מפני שהם שלוחי. ושליח של אדם כמו ישראל וכל המחבר בסמית כאילו כיבדתני, כך אומר הקודש ברוך הוא לישראל. אז יש שליחים שונים, שליחס לחלויס למצרס ולערס, וכאן אנחנו לומדים על גדע מחודש של שליחס. המצרס הם שליחיו של הקודש ברוך הוא. כל יהודי רוצה לדבוק בקודש ברוך הוא, בואי תדבקו. היינו רוצים לנשק את הקודש ברוך הוא, לחבק אותו, לראות מפונו, אבל אינו גוף ולא יסגוהו משיגי הגוף. איך אדם יכול להתקשר עם הקודש ברוך הוא? משום כך הקודש ברוך הוא, גרבו להם תוירו מצרס, רוצה הקודש ברוך הוא לזכי של ישראל. הרי מחווה ונסה מצרס מפני שהם שלוחי, ושליחו של אדם כמו ישראל. ואם אתם מכבדן את המצרס, כאילו כיבדתם מויסי, אומר הקודש ברוך הוא. וכך ראוי לו לאדם לכבד את המצרס, לאהוב אותם, להדר בהם. יהודים היו רגילים, כאשר היו יוצאים מן הסוכה, לנשק את הסוכה. יש תפילה מיוחדת שאומרים כאשר נפרדים מן הסוכה. היו יהודים שנהגו, ונוהגים לנשק את הדלמינים כאשר הם נפרדים מהם. צריך לאהוב את המצרס, לחבב אותם. זה כל הגדע של הידור מצרס וחיבור מצרס שאנחנו לומדים בכל מקום ומקום. הם שלוחי ושליחו של אדם כמו ישראל. פעמים רבות אני מציין את הגמור בברוכס דווקא זיין. אומר לי אילה לרב אילוי, כי איילס להוסום, כאשר אתה נוסע לירת ספור, שול בשלמה דרב ברוינה אוכי, תפרוס משלמו של רב ברוינה אוכי, אודם גורוהי. אודם גורוהי ושמח במצווה. פעם אחת תומך גאיר לתפילה ולא יפוסק חוקם ופומי, כלי יוים. אודם גורוהי ושמח במצווה. כנראה שזה המודד. זה הקריטריון, אודם גורוהי ושמח במצווה. פעם אחת תומך גאיר לתפילה ולא יפוסק חוקם ופומי, כלי יוים. וכאן בדברי חזר לילה במדש תנחומה ורייגה, שאנחנו לומדים פעם נוסף של חיבוב מצווה. חיבוב מצווה מהי? שלוחי הם, אומר הקודש ברוך הוא לישראל, ושליחוי של אדם כמו ישראל. אלא מול הדבר זה כוסף, כוסף הוי אלא אומרוי. אבל כך אומר הקודש ברוך הוא לישראל, תחבבו את המצווה האלה שאני נותן לכם. לא ידעו ריקי מכם. תחבבו את המצווה, יש בהם אלוקות, יש בהם יש בהם שמיים בכל המצוות, ובכל חפצה במצוות, מפני שהם שלוחי, שליחו של אדם כמו ישראל, וכל הנחה בדס המצוות, כאילו קיבלתם מויסי, אומר הקודש פה. השבוע אנחנו קוראים על קריאס ימצא ויציאס מצרים והרמב"ן, הרמב"ן בסוף הפרש, אני פשוט לא יכול לעבור על פרש, אז בואי בלי לשנן את הרמב"ן. זה רמב"ן שראוי היה כל שבוע לשנן אותו, אבל אני לא רוצה להלאות את הציבור, ולכן לפחות פעם אחת בשנה צריך לחזור ולשנן את דברי הרמב"ן בסוף פרש, אז בואי. כאשר הרמב"ן מסביר מדוע הקודש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה מצוות, וכולם זכו ליציאת מצרים. אומר הרמב"ן, משום שמן הניסים הגדולים והמפורסם עמוד המועד בניסים הנסתורים, שהם יסוד כל התורה כולו. שהם יסוד כל התורה כולו, שאין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דבורנו ומקרינו ניסים הם ואין בהם טבע ומנהוגוי של עולם. הרגשתי פעם קצת מבוכח שאני כל כך הרבה פעמים חוזר על דבר הרמב"ן האלה. כל שומע לקחי מנוסם כבר זוכרים את הלשון הזה בעל פה. אבל פעם ניגש אליי אברך סלוני מאי, והוא אמר לי שהוא שמע מהנשיא ושולו, מהרבי שלו, מסלון המרבי זכר צדיק לברוך את הרמב"ן הזה לפחות 100 פעמים. אז לא הודעתי, אני חושב ש100 פעמים עוד לא שמעתם את זה ממני, והיא רוצה שתשמעו ממני 200 פעם את הרמב"ן הזה. כי זה רמב"ן שכל ילד צריך לשנן כל יום. כי אנחנו חיים בעולם של הסתר פונים. ואנחנו מדרגים לחשוב שהקודש ברוך הוא שם, ואנחנו כאן, שהקודש ברוך הוא מופיע פעם, פעם בשנות אלף מופיע הקודש ברוך הוא כאשר קורה איזה נס יוצא מן הכלל. אבל באופן כללי הוא מסר את עולמו וזה מתנהל מעצמו. והרמב"ן כותב, אין לנו חלק בתורת מוישה, אם כך נחיה עם הרגשות כאלה. מן הניסים הגדולים והמפורסמים עוד המועדה בניסים הנסתורים, שהם יסוד כל התורה כולה. ואין לנו חלק בתורת מוישה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו הם ניסים, ואין בהם טבע ומנהגוי של עולם. בן גילוי של הרמב"ן, הרמב"ם, כאשר הוא מנסח את י' ג' לקרם. הרמב"ם לפעמים מתנסח בלשון קשה מאוד ומסורבלת מאוד, בפרט לא ביד החזוקה, אבל בכתבים אחרים של הרמב"ם, בפרט במי נבוכים, לפעמים קשה מאוד להבין את כוונתו, אבל כאן הוא כותב דברים שכל ילד, כל ילד שעושים לו פייס, יכול להבין את דברי הרמב"ם, שבוי יסבור שמוי. הוא לבד אוי. עושו ועושה ויעשה לכל המעשים. הרמב״ם ברמב״ם לא משאירים לנו הרבה מקום לפילוסופיה, לחוכמולוגיה, לפרשנויות. הבוירו יסבור שמוי, הוא לבד עושו ועושה ויעשה לכל המעשים, כל מה שנעשה בעבר, כל מה שיעשה בעתיד, כל מה שנעשה בהויבו. בוירו ומנג לכל הברואים, והוא לבד עושה ועושה ויעשה לכל המעשים. ואין לנו חלק בתורת מוישה אם לא נבין שהניסים הנסתורים הם השגוח הפרוטס כמו הניסים המפרוסות. ויחד על פי כן, הקודש ברוך הוא מנהל את עולמו בסדר מופתי. סדר מופתי שאין ממנו חריגות. אנחנו יכולים מראש לקבוע שנים. מתי תהיה הזריחה ומתי ישקיע, בקיץ, בחורף, בעונות השנה, והגאות והשפל. יש סדר וחוקיות בבריאה, כך גוד וחכמו שיסבור שמוי, כדי שיהיו לבני אדם בחיר. אילולי שהיה סדר בעולם, אז כולם היו עובדי אלוקים. מדוע אין זה חפצוי? כך גוד וחכמו שיסבור שמוי, כדי לתת בחיר, כדי לתת פיסחוין פלא טועים, אבל אנחנו צריכים להבין, הכל השגוך הפרוט. גם הסדר, השגוח הפרוטס של הקודש ברוך הוא, כך עושו במחשב אלפונו, והכל מתנהל ברצינוי הפושט. וגם הטבע הוא אופן מן האופנים שהקודש ברוך הוא עושה ועושה ויעשה לכל המעש. אינני מחדש דבר, אלה דברים פשוטים, אבל דברים פשוטים שצריך לשנן ולהפנים ולהרגיש ולחיות אותם, כבר כוסף המציל הסישורים בהקדמה לספרו, שדווקא דברים הידועים והמפורסמים מצוי בהם השכחה וההיעדר, בפרט בעולם שכל כולו הסתר פונים. ודווקא משום כך נצטווינו לא להציח דעת מיציאת מצרים. ערב ובוקר, פעמיים בכל יום, אנחנו מצווים בזכירת יציאת מצרים. שבת ומועדי הקודש, כולם צריכים ליציאת מצרים. התפילין והציצית, שני המצוות הגדולות שרובצות על האדם, שמתלבשות עליו, שמלווים אותו בכל מקום, זה יכול יציאת מצרים הם. כל הדברים האלה באים להזכיר כדי שנפנים שהקודש בו הוא לבד יוסף יוסף יעשה לפנמאסים. וכאשר אנחנו חיים בהגשה הברורה הזו, החיים גם יותר קלים לנו, יותר קל לעמוד בניסיונס ולעבור מבחנים, כאשר אנחנו יודעים שהכל מיד השם וביודוי הכל, ותמיד אפשר להתפלל והקודש ברוך הוא שומע תפילת כל פעם. יותר קל לקבל יסור מאהבו, שלא נצטרך לקבל יסור מאהבו, כאשר נחיה עם דברי הרמב"ן שהם יסוד כל התורה כולו, שכל דברינו ומקרינו הם ניסים ואין בהם טבע ומנהוג הישלוי. אני תמיד מספר את המשל, גם על המשל חזרתי כבר הרבה הרבה פעמים, אבל תמיד יש בו טעם. ילד פעם ישב בסדר של אביו ושאל את האבא, למה אתה כל כך הרבה מדבר על קריאת ים סוף? מה החידוש של קריאת ים סוף? הקדוש ברוך הוא עשה את הים, אז למה שלא יוכל לבוקע? מה החידוש שבדבר? אמר לו אביו, ילד שלי יקר, אם של חומו של המעדו ודוינו, היו היה פסל, פסל שכמו הוא לא היה וכמו הוא לא יהיה, הפסל הגדול שבעולם, כל מעשיו היו מלאכת מחשבת, והוא עבד שנה ופיסל פסל של סוס. הפסל היה כל כך מושלם, הוא עמיד את הפסל שלו ברחוב שלו והתיישב לידו כדי לקצור מחמאות, והוא יושב ויושב ויושב עד שיאל בן רוישוי, דור הולך, דור בא, אף אחד לא שמה לב, אף אחד לא אומר מילה. שבו ורצוץ הוא חזר לביתו והשיח את צערו לחכמיו, ליועציו, לבני משפחתו. מה קרה עם העולם הזה? אנשים כבר לא מעריכים אסתטיקה, כבר לא מעריכים אומנות, אף אחד כבר לא מסתכל על יופי, איזה דור מטריאליסטי. אמרו לו, טעות בידך, הפסל שלך כל כך מושלם, זה נראה כמו סוס, אתה לא מצפה מאנשים שמכבדים את עצמם, שיעמדו ברחוב שלי ויתבוננו בסוסים, כמה סוסים כבשוק. שואל הפסל, אז מה עליי לעשות? לפסל סוס שנראה קצת כמו חמור, קטן תלמידה יכול לעשות זאת, בשביל זה לא צריך את הכישרון שלי. אז מה עצה יש לכם לתת לי? אמר לו אחד מידידיו, קח את הפסל שלך ותחתוך אותו לשתיים ותרחיק את הצד הקדמי מהצד האחורי וכל הוויבר ישתיים. איך יכול להיות סוס שמחולק לשני חלקים ועומד על רגליו? אז יבינו שלא סוס יש כאן אלא פסל, אז יריחו את העבודה שלך. אמר האב לבנו הקטן, ילד שלי, אילו זכינו לעיניים פקוחות ולב שומע, הקדוש ברוך הוא לא היה צריך לקרוא את הים, היינו מקיימים את דברי הנובי, שאו מורה מניכם וראו מי בורו אלה, המויצר במספצבורם. וכולם בשם יקרו, אמיץ קויח ורעבוינים. היינו מקיימים את דברי הרמב״ם בפרק ביזמי, יסוי דה עתירה, היח היא הדרך לאהבו סוי וליהו סוי, בשור שיוסו מודם הליבו, יסמר סוי וברור. הגדולים והנפלויים וירה מהם חכמו סוי, שאין לו ערך ואין לו קיץ, מיד נמצו אוהב ומשבח ומסעבותיו וגדול ללידע מי בורו אלו. כמו שדוד המלך אומר, תמו נפשי ללקים מוסה יובוי וערה מעשי אלוהיקים, אלא שלא זכינו. כל בוקר אנחנו יוצאים ורואים את השמש בגבורו סוי, ואנחנו לא מתפעלים. חוזרים בערב ורואים את כל השמיים בתפארתם ולא מתרגשים, משום שהורגלנו, משום שתרדמת ההרגל אחד הכוחות הגדולים בנפש האדם. ולכן הקדוש ברוך הוא קרא לנו את הים, כדי, לא כדי שנתבונן בקרח, כדי שנתבונן בים, כדי שנפתח את לבבינו, כדי שנפקח עיניים ונראה את הקדוש ברוך הוא בניסים הנסתרים, שנראה את הקודש ברוך הוא בכל פינה, בכל עשר, בכל פרח, בכל אדם, בכל הבריאה כולה. זה התכלס של יציאת מצרים, להודות בניסים הניסטוריים שהם יסול את כל התואר כולו. עולה יוסד לא עבר נזכה, הוא אומר לו עוד דיוס השם כמים לים החסי, אמרתי פעם בדרך דרש, ליוסד לא עבר כאשר הקודש ברוך הוא ימלוך באוילם באיסגליה, ויסגול הקרויד מלכוסוי בעולם כולו, אז מול האורץ זהוס השם גם כאשר מים לים אחד, אז לא יהיה צורך בקריאת ים, הקודש ברוך הוא לא יצטרך לפקוע לנו את הים, המים לים אחד עם מול האורץ זהוס השם. ירוצן שנזכה בקוריף, כי עין בעין ירו בשור השם ציון, ונגלו קרויד השם ורו קולבוס יחדוב, כי פי השם דיבר ופי אז קויל סדק, ומהירו ויומנו.